פנדה קטנה,
סיפר לי מקום כך יש מלא. אני אגיד לך את האמת שאני שכחתי את המחירים.
מה, אני מכרתי לך ב-75 לירות ומכרת ב-150.
כן.
אחר כך קפצנו. אה,
בשדה, כן.
כן, ל-150, 300.
כן, כן,
נכון. זה הולך טוב. אני מאז, מ-169 לא ציירתי.
לא ציירת עלייה?
לא, מה שיש לי. תגידי לי, לפני שאנחנו מתחילים, את כבר מקליטה?
כן, אבל זה לא חשוב.
מה עם ג'וקי?
יש לי הרבה זמן.
היא עובדת? מה היא עושה?
ג'וקי עובדת, עושה דברים עקביים מאוד. לפי דעתי, אחרי מחשבה, כי זה דרש ממני מחשבה, טובים מאוד. היינו צריכים להראות אותם בפברואר, אבל היא לא הייתה מוכנה.
מה, בודי ארט, פרפורמנסס, עבודות?
לא פרפורמנס, עבודות שמן, ציור שמן. כן, כן, עקבי מאוד. זאת אומרת, אתם אומרים ציור שמן, אבל זה ברור שזה רק היא יכולה לעשות ציור שמן כזה. והנושא נשאר אותו הנושא, ובקיצור, זהו, זה המשך נכון. אבל היא לא הספיקה, היא גם מתלבטת, היו בינינו, הייתה איזו שיחה שהיא אחר כך אמרה לי, השפיעה לה יותר מדי, והיא, בקיצור, היא בסדר, היא בתהליך. היא בתהליך, ואני מקווה שנוכל...
לא הצגה.
לא הצגה, בכל אופן, לא, לא. מדובר עכשיו בשלב זה על עבודות שיש מה לתלות. יש מה לתלות.
בסדר. נרגע.
כן. אני מראיינת גם אותה בשביל הארט ניוז. ואני רוצה להגיד לך מראש, אני שמחה מאוד על ההזדמנות להיפגש איתך בכוח. הרבה פעמים רציתי לבוא באמת. ואני הייתי רוצה כמעט לחזור למה שלא עשיתי בזמנו כשהייתה לנו את הארוחה שלך, שאני מצטערת שאז עוד לא היה לי הרעיון הזה לעשות איתך רעיון. אבל... ופשוט לתפוס את הרגע הזה, ארט ניוז כן, ארט ניוז לא, יפה, חשוב, 30 שנה, הכל בסדר. בשבילם אני צריכה מעט. בסוף הרעיון אני אגיד לך מה אני חושבת לשם ייכנס, אבל פשוט לדבר, לפטפט, ויש לנו הרבה זמן ויש טייפ והכל בסדר.
קדימה, פשוט.
כן, מה אתה עושה? טוב, אז ארט ניוז במאי, לא אמרתי לך את זה?
אני לא יודע.
מוציא חוברת שתהיה מוקדשת ברובה, לא כולה, אבל רובה לישראל, יהיו שם מאמרים שונים, ואני התבקשתי לראיין 7 אומנים שעבודתם שונה, מאוד ככה, בשביל זה, וכמעט כל השמות הן הצעות שלי, אתה בכל אופן הצעה שלי התקבלה לגמרי בלי כל בעיה,
וצלמי.
מייק רונן, הוא עורך להם את כל העסק הזה, וכנראה, זה את הרעיון, חלק של הרעיונות הוא לא רצה לעשות, למה הייתי ללילה, לא שאלתי, לא מעניין אותי, אני שמחה. זהו, אני ממש שמחה. ואני עושה את זה, ומה שאני לא אשתמש בשביל ארט ניוז, אני אשתמש בשבילנו, באיזושהי הזדמנות, נראה בכלל מה יצא, אנחנו סתם מדברים. אז עכשיו, זה אני רואה עבודה אחרונה, וזה מה שאתה...
אחרונה, לא, אבל אני קבוצת העבודות של הזמן האחרון.
שיש עליה...
בואי נאמר ככה, כן. את רוצה לשאול אותי מה אני עושה היום.
נכון, מעניין אותי מאוד.
בזמן האחרון מתבררים אצלי די דברים. אם אני מסתכל אחורה, עושה לי את הסיכומים. הייתי אומר שאני רואה אצלי שתי תקופות. תקופה אחת עד 68 בערך, ותקופה אחת מ-68. עד 68 חיפשתי, כל הזמן חיפשתי. אם אני היום צריך להצביע על עבודות טובות ממש, שאני הייתי רוצה שייצגו אותי תמיד, 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 לא הייתי בוחר משם. יחד עם זה, זה עבודות בשום פנים ואופן שאני לא רוצה להשמיד, אלא זה החיפושים, זה התרגילים, זה המאמצים, זה הזיעה. את התקופה הזאת, עד 68, אפשר לחלק לתקופות של קו וצבע וחומר ובעיות כאלה. התרידו אותי בעיות. וכל פעם התעסקתי בבעיות אחרות, בעניינים אחרים, הגעתי לאיזה פה ושם משהו יותר פחות, אם בתוך זה היו גם תקופות רעות מאוד, תקופות של פסילה אל כל מיני דברים שזה לא אני, זה נוכחתי לדעת יותר מאוחר.
למשל?
למעשה, פופ ארט למשל, כן, כל התקופה של דמויות עם אקדחים ואווירונים וההההה וזה חנטריש, רציתי להיות כמו בהרבה דברים, חיפשתי, תראי, למעשה עוד מהתמונות שלפני 57, אני גם אז פעם העתקתי את ינקו ופעם העתקתי את זה ופעם העתקתי את זה, כל פעם מצאתי לי איזה אובייקט אחר לגנוב ממנו, ללמוד ממנו, רק שמ-50 והלאה, אני חושב שהעתקתי את אלה שאני מתאים יותר להעתיק אותם, נאמר את זה כך.
בדיוק.
זאת אומרת, התרכזתי בעיקר באריה ארוך, באביבה אורי, ובאקוויוולנטים שלהם בעולם, אם זה הקוברה בעיקר. כפי שאפשר לחשוב, דווקא משונה שלא הכרתי את סייק וונג.
ברור לי לגמרי, ויש דווקא קרבה.
יש קרבה עצומה, ואת השוק הגדול קיבלתי ב-63, שהתברר ששנינו הצגנו באותה תערוכה, ושלחו לי תערוכה, שלחו לי קטלוג.
איזה תערוכה?
זה היה בסטדלי.
שלום, אילנה.
זה היה תערוכה הגדולה מאוד שעד פטרסון ארגן בסטדליק שריפטון בילד. אני לא נכנסתי לקטלוג מפני שהוא בא מהארץ, לקח איתו איזה 14 רישומים שלי, ממש ברגע האחרון נכניס לתערוכה, לקטלוג לא נכנס. עד שלח לי את הקטלוג ופתאום אני רואה שם שאני כן נכנסתי.
עכשיו הוא שלח.
לא, אז, ב-63, אבל זה לא אני הייתי, אלא זה היה סייקונגר. ואז קיבלתי את השוק. שראיתי שהנה עוד מישהו עושה ממש אותו, לא הכרתי אותו.
אז מ-63 אתה יודע שהוא קיים.
בוודאי, אבל בואי אם אנחנו נעשה השוואות, כבר ב-63 אני עברתי מעבר לזה, ואני חושב אם אני עושה השוואות בכל זאת, הוא נשאר יותר אלגנטי, הוא נשאר יותר אבסטרקט לירי, ואני הלכתי, אז באותה תקופה הייתי יותר חופשי, יותר דינמי אולי, כן? זאת אומרת, הלכתי קצת יותר רחוק, כבר אז. אחר כך בכלל לא התעניינתי יותר בסייפורבלי, זאת אומרת, מ-63-4 ועלה, בכלל לא עשיתי יותר את הדברים האלה ממילא, כך שאת הדברים שדומים לסייפורבלי אני עשיתי ב-60-61-62-3, באותה תקופה שגם הוא עשה את זה, זה הלך במקביל. ממי שהושפעתי מאוד זה היה ארוך, זה הייתה אביבה. אלשינסקי במידה רבה, אפל קצת, קלתי את הדברים, היה אחד אנטון הייבור שעניין אותי מאוד, ההולנדי, לוסיבר שוב פחות מפני שגם הוא עשה את הדברים באותו זמן במקביל, הכרתי אותו אבל זה כבר לא השפיע עליי אלא ראיתי את זה מהצד. עכשיו, אחר כך הייתה תקופה של זריצקי, שהלכתי לאבסטרקט הלירי יותר, שהחומר, המריחות, השקיפויות, יצאו השירבוטים והיו שטחים גדולים מאוד, גושים של צבע וחומר וכל זה. היה בערך 64, יש קשה מאוד גם לסדר את זה בדיוק. אחר כך התחיל העניין של הכתיבה בתוך התמונות, עם כל ההתלבטויות ועם כל השטויות ועם כל הניסיונות הלא מוצלחים, עד ו-67 זה העניין של הפופ. כלומר, היו לי כל מיני ניסיונות, כל מיני חיפושים, כמובן הייתה גם עוד לפני זה ב-60, התקופה של החומרים, תקופת הפייז, שאני קיבלתי אותה דרך דרישת השלום של יהודה יהודה בן יהודה, לא, יהודה בן יהודה שעשה אז תערוכה בתל אביב, עם חומרים, עם כל מיני
גומי.
פוליאסטרי, לא, לפני הגומי כבר היו יציקות בובות. לא, תערוכה אבסטרקטית של פוליאסטרים וכל מיני מייסס וגישפטים, ואז התחלתי להכניס מלט וקרטונים, בתקופת המונוקרום גם הייתה אז, וצבע אלומיניום נכנסתי, 160. ואז בא תומרקין ארצה, וגם זה הכניס עוד קצת דרישת שלום מתפייז, והכרתי את הפייז, שגם ממנו לקחתי.
איפה הכרת אותו?
את הפייז בז'ורנלים, מה זאת
אומרת?
איפה שהכרתי את סייט וומלי, איפה? זה, זה, מי הכרתי? את מי אני מכיר?
זה.
לא, אני לא...
אתה מצטער שאתה לא הכרת אותם אישית?
לא מעניינים אותי בכלל. מה, יכול להיות שהם סתם נודניקים או משהו כזה. את אלה שאני אוהב אישית, לא חייב להיות להם שום קשר דווקא לא. אין לזה שום קשר. עכשיו, בקיצור, כל התקופה הזאת הייתה תקופה של חיפושים, של חיפושים, של חיפושים, שאולי פה ושם יצאו גם כמה עבודות יותר מעניינות. אבל אני טוען שהן מעניינות יותר מבחינה ארכיאולוגית, היסטורית, התפתחותית, ולא ממש. אחר כך, לקראת הסוף של התקופה הזאת, התחיל לבוא ראושנברג. בפירוש, השפיע עליי בקומפוזיציה, בארגון של הדברים. והייתי אומר שמאז 68 התחלתי לצייר. התחלתי לא לרוץ אחרי, לא לחפש, אלא לשבת בשקט ולעשות תמונות. למעשה, אני לא רואה מאז 68 ועד היום אצלי שום שינוי מהותי. שום הליכה קדימה. אני מקווה שירידה לעומק. אבל זה כמובן נשמע מאוד יהיר. הייתי אומר ככה, שאת כל האלמנטים שמופיעים בעבודות שלי, מצאתי עד 68. מ-68 ועד עכשיו, ויש לי רושם שיש לי עוד 120 שנה לעבוד על זה, אני כל הזמן מתעסק בלארגן את אותם האלמנטים בצורה המוצלחת ביותר. אם זה צבע, אם זה חומר, אם זה שימוש בחומר, אם זה קו, אם זה מילה, כן? למעשה, השימוש במילים ראש וגרניום זה כבר 70, משהו כזה, 71, כל זה, ממש בראשית, ממילים בכלל. לא חידשתי מילים, לא המצאתי מילים חדשות, או לא המצאתי פתאום, או לא עברתי פתאום לאיזו טכניקה אחרת, או משהו כזה. אני כל הזמן פשוט עובד. זה הכל. גם כאן, בשנים האלה, זה כבר 10 שנים בערך, יש לי תקופות יותר מוצלחות, פחות מוצלחות, אבל אני לא הייתי כל כך מדבר על תקופות, כמו תמונות.
כן.
יש לי תמונות יותר כן. מוצלחות, פחות מוצלחות. Mm-hmm. עכשיו...
הפסקה לא הייתה לך בעשר השנים האלה.
יש לי הפסקות כל הזמן, והיו לי גם קודם. Mm-hmm. בואי נאמר שההפסקה הגדולה ביותר הייתה של חצי שנה.
לא, זה לא הפסקה.
אבל יש לי, היו לי הרבה הפסקות שלא הפסקתי לצייר, אבל היה צריך שתהיה הפסקה. זאת אומרת, שהכרחתי את עצמי לצייר מתוך אולי סיבות של לא נעים להפסיק, של חברה, של כל מיני כזה מצפון או פחדים, מה אני כבר לא, אין לי מה לומר. היום כשאין לי מה לומר, זו תקופה מאושרת, אני מבסוט, יש לי שקט, אני לא צריך ללכת לאטליה ולא את הריח והלכלוך של הצבע.
יש לך עכשיו אטליה במקום אחר?
שם על יד המטבח.
פה בדירה הזו, אבל...
כן.
חלתי שזה ללכת רחוק.
זה רחוק, זה את כל המסדרון עד הסוף, את יודעת איזה טרחה זה. ולהתלכלך בצבעים, אני שונא את הריח, אני שונא לצייר, לומר את האמת.
כן, זה כתוב בקטלוג של מוזיאון ישראל.
ואני מבסוט ברגע שאני יכול עם הילדים, או ללכת לים, או לשמוע מוזיקה, ואני לא צריך להתעסק בכל השטויות האלה. אבל בתקופות מסוימות, שהיו לי הפסקות, אני פחדתי מהן, ואז כן, ציירתי כך שהיו לי הפסקות גם כשציירתי.
כן.
אני היום הרבה יותר מבחינה זו של ההצדקה, האם אני אומן או לא, הרדיפה הזאת אחרי האסטאבלישמנטיזציה, בעצם ממסוד עצמי של היותי אומן, אני רגוע. לא מפני שאני בטוח שאני אומן, אלא מפני שלא אכפת לי אם אני אומן. לא אכפת לי אם מחר, אני לא אהיה אומן, so what, אני בוודאי אמצא לי עיסוק יפה מאוד אחר. כך ש... אז אני אנהל בנק. אני אפתח
את...
גלריה, ויום אחד אני אעשה את זה.
עברת את 40 עכשיו, לא?
כן, אני... קראתי מאמרים על גיל ה-40, וראיתי שבגיל 19 כבר עברתי את המשבר של גיל 40. לא, אני לא...
לא, זה לא נכון, לא חושבת שזה נכון.
לא, כנראה שעוד לא...
עברת אז את המשבר של ה-20.
לא יודע, אני... כשאני בודק בכל ספרי הפסיכולוגיה וכל זה, משהו אצלי כנראה אחר. אני לא יודע, אני את משבר גיל ההתבגרות עברתי בגיל 6, אני לא יודע, משהו כאן אצלי לא עובד, לעומת זאת את המשבר של הלא רוצה של גיל 3 עברתי בגיל ההתבגרות, אני לא יודע, לא עובד אצלי, לא עובד, אני מרגיש, בואי נאמר ככה, שמאז אני זוכר את עצמי, ואני בודק את זה, אני לא חושב שהשתניתי, זאת אומרת, אני לא חושב שהיו לי משברים או לא, יש לי משבר כל יום, יש לי מצב רוח טוב כל יום, אבל אין לי איזה תקופות כאלה או כאלה. וזהו. אני עד היום עובר את הרחוב באור אדום, מסתכל ימינה שמאלה ובודק רק אם אין שוטר.
זה חשוב, לא לשלם. יותר טוב.
עכשיו, בנוגע לתקופה הזאת של העשר שנים האחרונות, אני חושב, אני, זה עניין אותי מאוד, ובדקתי גם אצל אומנים אחרים, אצל אומנים שאני מעריך. אני לא משווה את עצמי אליהם, אלא אני משווה עכשיו את התהליך, את צורת העבודה. שמתי לב שבעצם זה טבעי, זה כמעט אצל כולם כך. אם אנחנו היום בודקים אחורה, למשל דקוני, בגיל 43 הוא בסך הכל התחיל לצייר, עד אז הוא צייר המון. אבל אלה הדברים שאנחנו לא נקרא להם היום דה קונינג. יש שם ציורים נפלאים. יש שם ציורים כמו של פיקאסו, יש שם ציורים כמו זה, ויש אבסטרקט גיאומטרי, נוסח קצת מניאלי וקצת זה וקצת זה. יש חיפושים, רואים שיש שם כוח, רואים שיש לו מה לומר, ועבודות מקצועיות וטובות. אבל הדה קונינג שאנחנו היום רואים אותו כדה קונינג, זה בעצם התמונות שהוא עשה מגיל 40 ומשהו והלאה. כולל נאמר שתי הפריודות העיקריות שלו, הבחורות ואחר כך האבסטרה, כן? שאני לא רואה הבדל בזה. אני לא רואה הבדל בין שתי התקופות האלה, עצם העובדה שיש בחורות או אין בחורות. זה אותו ציור, זה אותו הדקונינג, וזה דקונינג. וזה בעצם, נסתכל על פיקאסו, בינינו לבין עצמנו, התקופה שפיקאסו עשה טולוז לוטרקים, התקופה הכחולה, והקוביזם בראשיתו, היו כל הזמן עם תיאוריות, עם בעיות, עם התלבטויות, עם דיבורים, עם חיפושים. קוביזם אנליטי, סינתטי, פה, שם, כל הבעיות, כן פרספקטיבה, לא פרספקטיבה, לצייר את הפורטרט בצורה כזאת או אחרת. זה, אם אנחנו היום מסתכלים טוב על הציורים מהתקופה הזאת, אני לא יודע, אני לא חושב שהם ציורים שמעוררים ממש חוויה. הם תרגילים, הם חיפושים, רואים שם כוח, רואים שם משהו, אבל... תשמעי, פיקאסו אמיתי זה מ-1924 והלאה. גם שם היו דברים חורבנים ופיקאסו עשה בלי סוף זבל, אבל אני יודע שאת התמונות שאני הכי אוהב של פיקאסו זה משנות ה-50, אמצע שנות ה-50 כשהיה בן 70, או יש לו כמה עבודות נפלאות בסוף שנות ה-30, וכמה הוא היה אז בין 35, 45. מאז 1924 פיקאסו בעצם לא זז הלאה. לא זז הלאה, פיקאסו אף פעם לא עשה אבסטרקט, אף פעם לא עשה פופארט או בכלל, כל הדברים האלה. הוא המשיך לי לעשות כל הזמן מה שהוא כבר מצא עד 24. אבל לדעתי הוא חפר שם, העמיק שם.
בקיצור, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של רפי לוי.
אני חושב, לא, אני לא חושב שאנחנו נכנסים. אני חושב בעצם שבעצם צע. התחלתי לצייר מאז גיל 30. 30 ומשהו, כן? זאת אומרת, היום אני יכול לבדוק את זה, אני אז לא יכולתי לדעת את זה, היום אני דווקא מסתכל אחורה. אני חושב שהעשר השנים האחרונות שלי הוציאו את התמונות הטובות. העשר שנים הקודמות לכך הוציאו דברים מעניינים, דברים שמעוררים בעיות אצלי, אצל אחרים, אבל בטווח הרחוק לא זה יהיה רפי לוי. את יודעת דוגמה מצוינת, תסתכלי מה שמוצג במוזיאון ישראל ותסתכלי מה שמוצג במוזיאון תל אביב. במוזיאון תל אביב מוצג רפי לוי. במוזיאון ישראל מוצגים חיפושים. זה ההבדל, יש שם תמונה אחת במוזיאון שהיא טובה, שהיא באמת 69, וכל השאר זה גורמי, זה היום דברים שאני מתבייש בהם. לא דברים טובים.
במידה מסוימת, מה שאתה אומר... זה שאותו קהל שכל כך כעס עליך וזעם עליך אולי איפשהו צדק?
לא.
כי עשו ממך טרסק והם אמרו ממה?
לא. מפני שאותו הקהל יזעום ויצעק בדיוק באותה צורה על הדברים שאני עושה היום והוא עושה את זה.
אני שומעת דווקא קולות...
וזוהי הפליאה הגדולה שלי.
אני דווקא שומעת קולות של... אנשים שאומרים, נו, עכשיו זה ציור, אז מה? אז
כן,
לצייר הוא יודע,
דברים,
אז עכשיו אבל... הוא יודע לצייר, אז עכשיו
לא,
הוא צייר,
לא,
אז בסדר.
לא, הם אומרים את זה על התמונות מ-64-5. הרי עכשיו הם רק מקבלים את התמונות מ-64-5. על התמונות שאני עושה היום הם לא מקבלים. עכשיו, אני לא מדבר על התערוכה שהייתה לי לפני כמה חודשים בגלריה גורדון.
כי על זו
כן.
שמעתי באמת.
לא, זו הייתה תערוכה גרועה, אני לא אוהב אותה, אני חושב שזה עבודות לא מוצלחות. זה מה שאני אומר, בעשר השנים האחרונות גם היו לי עבודות חנטרישיות, עבודות לא מוצלחות, ובמקרה התערוכה הזאת ככלל הייתה סדרה של עבודות, זה הכל היו עבודות שעשיתי תוך שבועיים. זו הייתה תערוכה מאוד חפוזה, שי הנורא התלהב והדביק אותי בהתלהבות שלו, לומר את האמת.
מה הביקורת שלך כלפי הדברים האלה?
הם אלגנטיים מדי, הם דקורטיביים מדי, הם חיינדלך, הם לא אני, הם לא טובים, אני לא אוהב אותם, אני לא עומד מאחריהם. היום. אז כן, אני נדבקתי בהתלהבות של שי ועשיית הרגע. מה היה? זו הייתה בעצם אמורה להיות ארוחה, ואני היום כבר לא רוצה לעשות ארוחות כאלה. אני היום עושה את הארוחה של עבודות משנתיים. אני רוצה לעשות בערך, אם הקצב שלי יימשך בקצב הנורמלי, פעם בשנתיים תערוכה של השנתיים. דרך אגב, התערוכה האחרונה שעשיתי אצל שרה, הייתה לדעתי תערוכה חזקה, ועל זאת אנשים לא יגידו שהיא יפה. וזאת הייתה תערוכה שסיכמה העבודה, זאת הייתה בעצם התערוכה שהייתה צריכה להיות בגלל. כן? רק כמובן, מעט מאוד אנשים ראו אותה, זה סיפור אחר. אבל שם היו עבודות משנתיים, וזאת הייתה תערוכה שאני עומד מאחוריה. בחרתי שם איזה 10 עבודות שעשיתי במשך השנתיים האחרונות, ואם עשיתי 10 עבודות שאני עומד מאחוריהן, דייני ודייני, זה מספיק. עכשיו, אצל שיה זה היה אמור להיות כך, אבל במקרה, קצת זמן לפני התערוכה, הייתה לי סדרת עבודות. וזה היה מהר, ושיה התלהב, ואני התלהבתי, ותלינו אותם, והקהל גם התלהב. I'm sorry. עכשיו, לא בגלל שהקהל התלהב, אני התחלתי לבדוק את הדברים. זה לא... אני מאוד שמח אם אנשים אוהבים את הדברים שלי. אבל למעשה הדברים האלה. מה שבאמת הקהל היום אוהב...
הדברים משנים.
זה הפנדאות, זה הדברים היותר נחמדים שעשיתי. כלומר, הוא היום מקבל את מה שאז עשיתי, את מה שאני עושה היום, תראי, התמונה שתלויה במוזיאון תל אביב, מ-69, מעוררת סקנדלים הרבה יותר נוראים, מה שכל שאר הדברים שתלויים שם, שהם כבר מזמן דור מאחוריי. זאת אומרת, קדימה, הלאה, כן? עליה נטפלים, עליה עושים צעקות וזהו זה. והיא תמונה טוב. אני עומד מאחוריי.
תגיד לי, מה טוב היום במה שאתה עושה כרגע יותר מאשר מה שהיה בתערוכה האחרונה?
בגורדון?
כן.
תראי, כאן צריך להיכנס לפרטים. טוב יותר מפני שהוא, לדעתי, מורכב יותר, בשל יותר, מעניין יותר, ומה שאני רוצה יותר. זה כללי נורא.
מה עכשיו, אתה רוצה
פרטים,
יותר?
רגע, פרטים. הייתי אומר שצירופי הצבעים בתערוכה שהיו בגורדון הם פשטניים. הם יפים. אבל תראי, אני גם כמורה, ובכל זאת אני מקצועי, נורא קל לי לעשות דברים יפים. וזהו מאבק כל הזמן בעצמי, לא לעשות את מה שאני יודע כמורה, אלא לעשות מה שאני באמת צריך, מה שאני יודע כאיש מקצוע, כי זה נורא קל לעשות דקורציות, נורא קל לעשות התאמות יפות של צבעים. זה כבר מיקלאנג'לו אמר, הצבע זה זונה, אפשר להסתדר איתו בלי בעיות, רק משלמים קצת כסף. זה לא חוכמה, כן? החוכמה היא לדעתי, או מה שאני מחפש, זה אופי מסוים של צבעוניות. כן? לסדר סגול עם אדום ורמיון שימצא חן, זה קל. אחר כך עניין של ארגון, של קומפוזיציה, לתת דברים שהם דינמיים, אבל מאוזנים. זה קל, זה פשטני, וזה הקהל אוהב. זה גם אני אוהב. אני נאבק נגד זה בתוך עצמי. אני מחפש את הדברים שלא ישבו כפי שמקובל היה שישבו, נאמר, בשנות ה-50 הראשונות, בציור האבסטרקטי המקובל הצרפתי. למעשה, אני שייך לדור אחרי הציור האבסטרקטי הצרפתי, אפילו אחרי דקונים, מבחינה מסוימת, כן? מצד שני, להגיע לאקספרסיביות, אני גם לא מעוניין, זה גם לא אני. אני הייתי אומר שאני רוקד בין... זאת אומרת, ומנסה לא ליפול לאקספרסיביות, לא ליפול לדקורטיביות, לא ליפול לליריות, כפי שרואים את הליריות. זה גם זריצקי נורא שונא כשאומרים עליו לירי. לא לירי, ואני גם לא חושב שהוא צייר לירי. אלא הלירי זה כבר שם של זרם, כן? אני הייתי קורא לזה ציור מתוחכם, אבל זה גם לא נכון, מפני שהוא כאילו אומר שציור אחר הוא לא מתוחכם. אני חושב שבכל תקופה יש הציור המתוחכם שלה, שכעבור כמה זמן הוא הופך להיות סכמה, ואז בא המתוחכם החדש. אין לי לזה שם. אין לי לזה שם. אין לי שם לארי ארוך. ואני מתכוון לארי ארוך כשאני מדבר פה על ציור. ארי ארוך הוא לא לירי, ארי ארוך הוא לא אקספרסיבי, וארי ארוך הוא לא דקורטיבי. מה הוא כן, אין לי לזה שם. הוא sophisticated. אבל גם, כעבור כמה זמן, שאתה קולט את הדברים ומכיר אותם, זה כבר לא sophisticated, זה כבר ברור. אבל זה לא הופך להיות חיובי או שלילי בגלל זה שזה ברור יותר או סופי. עכשיו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה סוג מסוים של קומפוזיציה, שיום יבוא ואיזה היסטוריון או מישהו ימצא לזה שם. כן?
אתה לפי הכל הרבה מאוד לאווים אמרת, וקשה כמובן מאוד מאוד להגדיר את הכן, היית מסכים לפחות לדבר אחד, שמה שאתה, אתה אומר לא אקספרסיביות, אבל חוויה, חווייתיות כן?
אין ציור בלי חוויה. חוויה זה גם אקספרסיבי יכול להקנות חוויה, וגם מונדריאן, שהוא קונסטרוקטיבי מקנה חוויה, ואני רחוק ממונדריאן ורחוק מאקספרסיבים, כך שאני לא מקבל גם את המילה חוויה, מפני שהיא טובה לכל דבר. תראי, אני כל הזמן מתחמק ממילה אחת שכן יושבת, ומשתמשים בה, וזה הציור הספונטני. ואני לא מסכים לזה בשום אופן, כי זה לא ספונטני. לא אריה רוך, ולא אני, ולא טוומבלי ולא אביבה אורי, כולנו לא ספונטניים.
או שכולם ספונטניים וזה לא משנה.
בדיוק. זה לא ציור ספונטני, לכן השם הזה לא נכון. ייתכן שבסוף ידבק לזה השם, כמו שכל מיני שמות נדבקו בלי קשר, כמו שאימפרסיוניזם לא מתאים וכמו שפוביזם לא מתאים. אז אולי זה יהיה, אבל זה מה שמאחד את כל הגוש הזה. אם כי אביבה אורי בעיניי שונה מהגוש הזה. אביבה אורי בהחלט הולכת לי יותר לכיוון האקספרסיבי, כלומר, פרנס קליין דה קונינג והקבוצה הזאת, עם נימה מסוימת. אותו הדבר קופרמן, כן? אני רואה את קופרמן לא שייך לקבוצה הזאת. אני רואה את מה שאני עושה היום באיזשהו מקום יותר כהמשך של צירוף מסוים של זריצקי וארוך, בלי הליריות של זה ושהיא לא לירית, ובלי דקורטיביות של זה שהיא לא דקורטיבית בעיניי, אלא הסופיסטיקציה של שניהם. כאשר קופרמן לדעתי לוקח מזריצקי, אבל הוא הרבה יותר אקספרסיבי בעיניי, ואביבה אורי, אולי, אני לא חושב שהיא לוקחת מהרוך כי היא עשתה את הדברים בו זמנית, אבל היא הרבה יותר קרובה לאקשן פיינטינג בסופו של דבר, ואני מדבר על הדברים שאני אוהב של אביבה, סוף שנות ה-50. עכשיו, היו לי תקופות שהייתי נורא אקספרסיבי, 63, כל הקשקושים, השירבותים החריפים האלה, הדרמטיים, הדינמיים. היו לי תקופות שהייתי יותר לירי, שהייתי באמת יותר רך, מרוכח, עדין. היו לי אפילו תקופות קצת, אם כי מאוד מעט, אפשר למצוא את זה יותר קונסטרוקטיבי, אבל לא בשמונה שנים. בעשר שנים האחרונות. אם כי בעשר שנים האחרונות תמצאי גם תמונות שייכות אינה או אינה, אבל אז הן הלא מוצלחות שלי. אני דווקא חושב שהתמונה הזאת שפה מאפיינת אותי.
מאוד מאפיינת אותך, אני אומר שלפי דעתי בכלל, אצלך האלמנט של צבע הרי הוא מאוד חשוב. אני חושבת שהצבע הכי מאפיין אותך הוא הוורוד.
נכון. הוורוד והניואנסים הדקים. תראי, עבודות שעשיתי, התקופה שהייתה לי 57-8, דווקא עבדתי נורא בצבע. אז המשכתי את כלי עם הצבעוניות, שאז הייתה נורא כזאת מיוחדת במינה, הצירוף של סגולים עם כתומים, ורוד כתום, חום פתאום, או ירוקים כחולים, דברים מסוג הזה. זו הייתה תקופה נורא נורא צבעונית שלי מבחינת האושר של צבע, והרגשתי שזה משעמם אותי לעבוד בצבע, לעשות צבעים יפים או מיוחדים, מה שאחר כך למשל יש אצל מוריס לואיס או סטלה או החבר'ה האלה שעבדו בצבע עם עוצמה של צבע, לא עניין אותי יותר, ואז נכנסתי לתוך הלבן, לתוך הוורוד, לתוך הדברים הדקים, אבל בפירוש לא כאנטי צבע, לא כלא צבע, לא כלהוציא את הצבע, אלא בפירוש כחפירה בתוך צבעוניות מאוד מאוד דקה, מאוד, שוב, מורכבת, מתוחכמת, sophisticated, שוב, השמות פה הם לא פייר.
כן, בהחלט לא, מפני שאפשר באותה מידה, לפי דעתי, לומר עליך שאתה פשוט מאוד צייר, חושני מאוד, אם תסלח לי על הביטוי.
לא, לא, אני לא מקבל את זה, לא, אני לא, זה כפי שרואים את זה מבחוץ, בעיקר כשהדברים מותריים ולא יודעים. אפשר לומר, ובעיקר שוב אם מתייחסים לעבודות, מסוג מסוים של העבודות, הקשקושיות, השרבותיות, הדברים האלה, אני לא כל כך מקבל.
אתה לא מקבל את זה.
לא. אני לא חושני יותר מאשר אינטלקטואלי, ובוודאי שאני לא צייר אינטלקטואלי. אני גם לא יודע אם יש בכלל צייר אינטלקטואלי. אינטלקטואלי יכול להיות פילוסוף או סופר. אני לא חושב שצייר, יש ציירים שמנסים לעשות רושם כאילו שהם אינטלקטואלים, ואז בדרך כלל האינטלקטואליה, שהיא בדרך כלל בגרוש נשארת בתיאוריות שמסביב ובסטנצילים, ולא בעבודות, זה רע מאוד. ודרך אגב, במאה ה-20 אין כמעט איזה גוש שלא ניסה להיות חכם. תקראי היום את המניפסטים הפוטוריסטים, הסוריאליסטים למיניהם, והקונספטואלים למיניהם. ברוך השם, עברו היום מספיק שנים, ועוד אנשים פה בארץ גם כבר מבינים את הגיחוך של כל התיאוריות של קוסות, ואחר כך גדעון אופרט, ועוד כמה שהיום גדעון כבר חוזר מזה, ברוך השם. כבר אומר, לא, האומנות זה לא החיים.
אבל אני מסכימה לכל זה, אבל אתה נורא, נורא בשכנוע מתנגד לחושני. וזה עדיין נורא מעניין אותי. כי הנחת הצבעים שלך, למה?
מפני שאני יודע שלא. אני יודע שאני לא אוהב לחוש את הצבע, את החומר ואת כל זה. אני יודע איך זה נעשה. אני יודע שאני כל הזמן מודע בצורה ברורה למה שאני עושה. אני פשוט מנסה וטועה, מנסה וטועה. ניסוי וטעייה. אבל הייתי אומר מה שנקרא חושניות, אני לא יודע אם אנחנו מתכוונים לאותו דבר.
כן.
אבל מה שנקרא זאת אומרת, לחוש את החומר ואת כל זה ואת כל זה.
את החיים? לא את החומר, את החיים.
שוב, אבל זאת הכללה שאני לא חושב שיש אומנות שהיא לא חושנית אם כך. את מבינה? אבל כשמדברים על חושניות, מדברים על אלה שעושים בחומר, ואתה הולך יחד איתם בנגיעה, מה שנקרא. אני לא חושב שזריצקי למשל צייר כזה.
לא, ואני לא חושב לא, ש... לא, אבל אני לא, לאו דווקא
יש ברור. יש כאלה שעובדים בעיקר
כן,
בסוג
לא
חומר.
לזה, כן, לא לזה. אני התכוונתי...
זה אבל מתכוונים.
לא, אז אני מתכוונת שבפירוש הדברים שלך והוורוד, הוא לא במקרה וורוד לפי דעתי, יש פה אלמנט של...
הוורוד הוא לא צבע רך אצלי, הוא צבע די חזק.
נכון, החושים הם לא רכים.
כן, אז זהו, אז בסדר, אבל אני לא רואה, אני לא חושב שיש...
לא, זה לא חשוב.
אני לא חושב שיש אומן בעולם שאם כך הוא לא כך, שהוא לא כזה.
לא, יש אומנים שאתה אומר עליהם שהם קרים.
לא מקבל, זה מה שאני לא מקבל. אני חושב שסטלה הוא אומן עובד וחושני, אני חושב שמונדריאן הוא חושני נורא. המתח שהוא יוצר בין הצורות והצבעים והאנכים והופקים שלו, זה כוח אדיר, אני לא מקבל, זה פשוט סוג מסוים של חושניות. לכן אני אומר, אושה, אבל מה שבדרך כלל הציבור מתכוון, כשהוא אומר חושניות, הוא מתכוון למגע הזה של החומר, למגע היד, ללכת בעקבות וכל הדברים
כן,
האלה,
כן,
לא מקבל את זה.
כן.
אצלי, על כל פנים,
כן,
זה ישנו, יש.
כן. כן.
ציירים או פסלים יותר, שאתה מרגיש את המגע, ובדרך כלל זה מתקרב קצת לריפוי בעיסוק כזה, כלומר, קשה מאוד
להבדיל. תראה, ריפוי בעיסוק, הנה הנזילות האלה שלך, שכל כך חשובות וכל כך יפות, ועושות את העבודה למה שהיא, זה פשוט עניין של בליטות.
זה עניין של מקרה שנזל של משהו, ואני אישרתי אותו בקומפוזיציה, מפני שבתמונה הזאת היו לפחות 1,000, ואני עכשיו לא מגזים, 1,000 מקרים.
נזילות.
1,000 מקרים שאני לא אישרתי וכיסיתי. כן, התמונה הזאת נראית כזאת אולי מגע אחד, אבל התמונה הזאת עברה לפחות, היא כבר הייתה חתומה 20 פעמים לפחות. תרימי אותה, תראי כמה יש מתחתיה. כן, זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומחיקה ושינוי ותיקון ועוד פעם. הפס הירוק החיוור הזה, שהוא כזה נראה נבחי כזה, מגומגם כזה, 1,000 פעמים עשיתי אותו עד שהצלחתי לעשות אותו כך שיראה מגומגם בדיוק, ושיהיה קצת חיוור כקונטרה לירוק יותר רווי צהוב שנמצא בשני הנירות בפינה. זאת אומרת, זה המון עבודה, זה לא זה מין תוצאה של עבודה חושנית.
כל עבודה טובה,
היה ונשאר.
ברור, נראית קלה, וזה ברור שאוי ואבוי, היא באמת קלה. טוב, זה לא חשוב, גם אם אנחנו מסכימים על המילה הזאת או לא, זה לא כל כך חשוב. אני מבינה בכל אופן דבר אחד, גם ממה שקראתי לפני שבאתי עכשיו ובכלל, ש... מעניין אותך...
קראת ממני עליי.
על... מעצמך?
חלק גדול מזה את צריכה למחוק.
בסדר?
אוי, אני דיברתי שטויות.
אז בשביל זה אנחנו עכשיו מתקנים את ההיסטוריה הכתובה של רפי לוי.
הנה, אפרופו, איפה זה צוטט לא מזמן...
אצלי, אז אדרבה,
אני בסטנסיל שלך השתמשתי לפני שבוע, עכשיו אני מעלה.
העתקתי מהמוזיאון. ידעתי מהקטלוג של...
מהקטלוג של 64, של זייץ.
נכון, אינפנטיליסטיק.
בדיוק. אני לקחתי את הסטנסיל שלך, קראתי אותו בכיתה שלי, על מנת להראות איזה שטויות אני דיברתי על הציור שלי.
ומה אני ציטטתי שם?
את הקטע שישנו שם, זה אני מאמין שאני נתתי.
זה במופיע.
את היית בהחלט זר, את בהחלט...
אני גם, כן.
100%.
אני גם אומרת מן איזה לקוח אם אני לא
תוכל. לא, את 100% בסדר. אבל הנה, כאן אני
הדגמתי
איך שאומנים צריכים להיזהר ולסתום את הפה ולא לדבר מדי הרבה שטויות.
כן.
אני אגיד לך, יש פה איזה עניין בכלל של... הדיבורים about, אני עשיתי קצת מחקר
בעניין. כן, כן, אני...
כמורה שאני צריך להציג. קודם כל, אני כמורה, כשאני מנתח עבודות של צייר, יהיה מי שיהיה, אם זה לאונרדו או מירו, אין לי כבוד. אני לא מתחשב במה שהאומן אמר, לא אכפת לי.
נכון.
א', האומן יכול לשקר, ביודעין. ב', האומן יכול לשקר את עצמו.
נכון.
ג', האומן יכול להיות מטומטם מבחינה מילולית. האומן יכול בהחלט לא לדעת לדבר ולהסביר את עצמו. כך שאם מישהו מביא לי כדוגמה, האומן X אמר על, so what הוא אמר, אני על התמונות שלו אומר אחרת.
מסכימה.
אני יודע שחלק גדול מאוד מאמירות, ואני מוכרח לומר את זה כווידוי אישי בהחלט, מאמירות על אומנות ובעיקר על אומנות שנתקלת בקשיים עם ציבור שלא רוצה לקבל, חלק גדול מאמירות נאמרו ונאמרות על מנת לסבר את האוזן של הציבור, על מנת שיחשוב שיש משהו מאחורי זה, יותר שהוא מוכן לקבל. אני זוכר את עצמי טוב מאוד באותה תקופה,
התגוננות במילה אחרת,
עומד בלנה רובינשטיין מול קהל שמתקיף אותי קשות על הקשקוש הזה. לו היה לי הביטחון שיש לי היום, הגיבוי שיש לי היום, ובעצם לא רק זה אלא הקוסמקיות לגבי הציבור, אני ממילא אעשה אתם תנבחו, כפי שתומרקין בצורה עוד גואלית הגדיר את זה שישק לי בתחת, והוא הרג אותי. ושהוא חיסל לי תוך 3 דקות עבודה של שנים של חינוך, האיש הזה. למרות שבעצם הוא צודק. הוא צודק במהות של הדברים, שיסתום את הפה, שישב בבית, שיניח לי כמחנך, להסביר למה הציבור לא מבין את האנדרטה שלו, אבל לא הוא, ולא בצורה של שק לי בתחת, ואפשר להסביר. על כל פנים אני זוכר את עצמי עומד מול הציבור, ובמקום להגיד, תראו, אתם אומרים זה קשקוש, נכון, זה באמת קשקוש, רק שאני חושב זה קשקוש נפלא ונהדר, וככה זה. לא יכולתי לומר את זה, היו גומרים אותי. אז התחלתי לדבר על ילדים ועל ספונטניות וכל הבלתי אמצעיות והתואר. ואז האנשים קצת עשו, אולי יש בזה משהו, והלכו הביתה. בזה סיברתי את האוזן, ואותו ככה יש לראות גם את ההצהרה הזאת של לקטלוג הזה ב-64 זה היה, אני חושב.
כן.
Museum of Modern
כן,
Art.
כן.
כשאני בודק את עצמי ומנסה להיות כן עד הסוף, אם אני אז שיקרתי ביודעין או באמת האמנתי בדברים, אני לא יודע. אני לא יודע. אני מניח שאני ידעתי שאני מרמה בתוך תוכי, שידעתי שזה אליבי כזה, שזה סיבור האוזן, אבל אני לא יודע. כל פנים, אז אני האמנתי בדברים ואני דיברתי.
תראה, זה נושא מעניין מאוד, מעניין אותי.
אבל הוא לא שייך לאומנות, הוא שייך למחקר על אומנים.
נכון, אני מודעת לו בעיקר בגלל העובדה שאני עושה את הרעיונות האלה ומגישה אותם לקהל שבא לגלריה, ויש שתי תגובות. והן חייבות להיות. האחת, זה נפלא, זה עוזר לי, תודה רבה. והשנייה, זה חנטרישת, מי זה מעניין מה שהאומן אומר? וזה נכון.
אני מקבל את השנייה.
בהחלט, לא, ואני מקבלת... את השלישית, את איזה אני מקבלת, שאלה רק הדברים שהאומן אומר על עבודתו.
כן, כן, אבל הציבור לא יקבל את זה כך. זאת אומרת, אם הציבור מבין שזה נופך מסוים של הדעת,
כן.
וכן הלאה,
ככה אז... צריך לקבל את זה מי שמעוניין, ומי שלא מעוניין, הצדק איתו. אבל אני חושבת שזה אחד
לא,
הצדדים.
לא, לתת את זה עד כבעלת גלריה או כזה, זה חיובי, אני מאוד בעד. אני מאוד בעד עצם הפעולה. מצד שני, גם תפקידך לא להיות השופט האחרון וכן הלאה. את עושה בעצם את הדוקומנטציה.
בדיוק.
ומבחינה זו את נותנת אמצעי נוסף, אם הוא מוצלח או לא.
בדיוק. על האיש ישפוט, והרבה אנשים מרימים וזורקים.
בדיוק כמו שאת לא אחראית על התמונות שהצייר מצייר, כך את לא אחראית על הדברים שהוא מדבר. את רק... כמכשיר קומוניקציה, את מביאה את זה בפני הציבור, זה מבחינה זה אני מקבל את זה.
נכון.
אני רק בחינוך עוסק ב... הייתי אומר, מתן יותר יכולת ורצון של שיפוט לציבור, מאשר לקבל שיפוט של אחרים. וזה כולל את האומן עצמו, וזה כולל כמובן אלה שכותבים ומדברים על אומנות.
אתה מאמין באפשרות לחינוך לקבל אומנות?
איזה שאלה, אם לא הייתי מאמין, אתה חושבת שהייתי עוסק בזה?
אני היום שואלת אותך, כי אתה אומר שאתה מתקן כל מיני דברים שאמרת בעבר.
אז כאן יש לי יופי של סיפור.
ואני רוצה פה לשמוע.
יופי של סיפור. אני היום עובד בהוראה למעלה מ-18 שנים. אני היום מלמד לגמרי אחרת מאשר שלימדתי לפני 3 חודשים. שזה היה לגמרי אחרת מאשר לימדתי לפני 6-6 חודשים. אני כל הזמן משנה דברים, אני כל הזמן פוקח עיניים ורואה טעויות או תפיסות לא נכונות או משפר או משנה או וריאציות וכן הלאה. ברגע שאני לא יהיה לי יותר מה, אני חושש מאוד שפשוט יהיה לי משעמם. ואני ארגיש את עצמי, חוזר על עצמי, ואז יום אחד אולי אני אדפיס את כל החומר בסטנסל ואתפטר. דרך אגב, זה קרה לי בבית ספר תיכון, אני עבדתי 10 שנים, ואני הרגשתי שאני חוזר על עצמי, זאת אומרת שאני משעמם, שאני, די, אין לי כבר מה לשנות לגיל הזה, למה שיש לי לומר לחבר'ה מחמישית, שישית, שביעית, שמינית אפילו, ובאמצע השנה התפטרתי, לא יכולתי.
ויתרתי,
לא, ברמת השרון. אני ויתרתי שם על קביעות, על ותק, על, על פיצויים, על הכל. פשוט התפטרתי, אמרתי שלום, מצאתי לי כמובן ממלא את מקום. זה היה בית ספר שאהבתי מאוד. ואני הייתי קשור אליו, הייתי שם מחנך כיתה, ובאמת, יחסים נפלאים. עד היום יש אנשים שלא מבינים למה עזבתי.
עכשיו אני
מנה
למה יש כל כך הרבה גלריות רפי ברמת השרון פתאום.
לא, יש מעניין שאחוז התלמידים במדרשה למורים... ברמת המדרשה למורים לאומנות שבאו מרמת השרון הוא יותר גדול משל מכל בתי ספר אחרים בארץ. אני עשיתי, אני מאמין שעשיתי שם עבודה טובה, אבל הרגשתי שאני חוזר לעצמי, והרגשתי שבסמינר למורים אני אהיה יותר יעיל, תלמיד שלי כבר יוכל לעשות מה שאני עושה בתיכון, והרגשתי שאני לא אוהב לעשות מה שאני עושה, ואני אז הגעתי כבר למצב שמבחינה כלכלית יכולתי להרשות לעצמי רק עבודה שאני אוהב. כן? ועד היום, ברוך השם, זה כבר, כמה? זה 8 שנים שאני לא לוקח על עצמי שום עבודה שהיא בעיניי עבודה לשם פרנסה. עד אז הייתי מוכרח לעשות לפעמים כל מיני חלטורות, הרצאות בקיבוצים, זה דבר מאוס עם כל
הכוסות
תה וסמיכות אקסלון לישון שם בלילה וכל הזה.
כן.
אבל הייתי מוכרח להתפרנס, אני עשיתי אפילו עטיפה לספר של המיסיון בשביל 80 לירות, כי... רק בלי שיהיה כתוב השם שלי, עם שקיעת שמש על הכנרת, הייתי צריך לחיות ממשהו. אם לא הייתי מוצא עבודה כזאת, הייתי הולך לעבוד בבנק או משהו כזה, אני לא רואה בזה אסון. אבל היום אני מאושר, כל עבודה שאני עושה, אם זה ציור שמכניס לי, או הוראה שמכניס לי, אני בוחר לי. אני בוחר לעשות מה שאני רוצה, ואם גם נכנס כסף, יופי, נחמד. אני בדרך כלל מופתע כשאני מקבל את המשכורת. עכשיו, במדרשה זה עדיין לא כך, זה שנמאס לי. זאת אומרת, אני כל הזמן זז, אני כל הזמן משתנה, חופר. אני לא חושב שאני משתנה עקרונית, אבל הדברים משתנים. חוץ מזה, האומנות משתנה, והחומר משתנה. לא מזמן הייתה איזו ישיבת מורים במדרשה, ואחת המורות שם למתודיקה, שהייתה בזמנו תלמידה במדרשה שלי, פתאום קפצה, אבל רפי, אתה אומר עכשיו, כשאתה היית מורה שלנו, אמרת דברים לגמרי אחרים. אמרתי לה, רע מאוד. עברו 5 שנים, אותך הורדנו מהקולה ונשארתי מה שרפי לוי הכניס לך לראש, ורפי לוי בינתיים נמצא במקום לגמרי אחר. הדברים זזים, אני זז, הדברים מתפתחים משתנים. איך אפשר לעמוד במקום? היא נשארה שם, באותו מקום איפה שהורדנו אותה מהקולה, קלטה כך וכך מחברות, מילאה, למדה אותם בעל פה כמו תוכי טובה, וזהו, עכשיו, אני לא חושב שאפשר בכלל.
תסלח לי, רפי, תסלח לי, אבל לכן אני שואלת אם אתה מאמין בחינוך לאומי.
בלי ספק, מפני שבואי נאמר שהעיקרון הגדול ביותר והחשוב ביותר, שאני מקווה שאני מקנה לתלמידים המוצלחים שלי, הוא שאין דבר קבוע, אלא הכל זז כל הזמן, ואני צריך כל הזמן לבדוק את עצמי, ולהיות ספקני לגבי מה שאמרתי אתמול וחשבתי אתמול, ולתקן ולשנות. זה מה שאני מחנך אליו.